אני כדרכי תמיד פותח משהו ששכחתי להגיד פעם קודמת, בסדר? אז אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה שבוע שעבר למדנו את פרשת ציצית, ועמדנו על כך שיש בעצם במצווה שני שלבים. שלב אחד הוא הכנת הבגד, יש משמעות לשלב, שלום, יש משמעות לבגדים שאדם קונה, זאת אמירה, אפילו לא לובש אותם, שם אותם בארון. ובית יש את השלב השני. אז מה שאני רוצה לפעמים לתשומת הלב זה שמי שמסתכל בפרשה ישים לב שיש שינוי לשוני במעבר מהשלב הראשון לשלב השני. הפרשה פותחת בגוף שני, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו, סליחה, בגוף שלישי, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף טיל תחלת, ואז עוברים לשלב השני, זה עובר לגוף שני, והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם. עכשיו זה עוד יותר מחדד את את שני השלבים האלה. כלומר, השלב של ההכנת הבגד, מה זה שהכוונה שהוא בגוף שלישי? הוא מתאר איזה שלב מטרים. כלומר, הוא מתאר איזה בסיס, איזה מצע. אבל כשעוברים לגוף שני, שם יש אימפסף, שם יש אימפרטיב. וראיתם אותו, וזכרתם. כלומר, השלב הראשון הוא שלב חד פעמי, הוא שלב שצד אחד הוא שלב הכרחי, הוא שלב ראשוני בהכנת הציצית, מצד שני הוא בגוף שלישי. כשעוברים לה, ראיתם אותו, שם אנחנו עוברים לפעולה היומיומית. נחדד היום בלי נדר את מה זה המפגש היומיומי הזה. בסדר, זאת הערה אחת. הערה שנייה, הלכתי לספרייה וחיפשתי אחרי בר כוכבה ומצאתי. בסדר, רואים, חיפושים אחרי בר כוכבה, מכירים? בידין יש שני ספרים על החפירות שלו. ספר אחד לפרופסורים והדוקטורים, שספר כזה גדול וענק, שיש שם 50 עמודים על ההריגים שהוא מצא, ובתוך זה יש פרק של 50 עמודים, או כל ההריגים שהוא מצא בחפירות במדבר יהודה, ואז הוא כותב ספר פופולרי. אז אני לא רוצה חלילה לפגוע פה באף אחד, וחשבתי שתעדיף אותו פופולרי, ככה חשבתי. אני צודק? כן. אז אני סרקתי את זה, ושלחתי את זה רק היום, אז עוד נדבר על זה, בסדר? אבל אני רק דברים ככה מאוד מאוד קצרים שיעזרו לנו היום גם בלימוד. מישהו הספיק להסתכל על זה? אז עזבו, נדבר על זה כשנספיק, בסדר? תעיינו בזה ואז נדבר על זה, אוקיי? אוקיי, בכל מקרה, מה שאני רוצה היום לעשות זה לעבור על מדרשי ההלכה לפרשת ציצית. העולם של המדרש קצת מוכר לכם? זה מדובר בספרות תנאים, זה חיבורים שמתקופת התנאים. יש לנו לספר במדבר שני מדרשי הלכה. מדרש אחד ספרי במדבר שהוא מיוחס, יש אצל התנאים מקובל היום לתאר שיש שתי אסכולות עיקריות של מדרש. אסכולה אחת שהיא בית המדרש של רבי ישמעאל, והשנייה של רבי עקיבא. כלומר, שני התנאים גדולים בסוף דור יבנה, ויש ביניהם כמה וכמה הבדלים בטרמינולוגיה, בלשנות ההצעה. בגדול המחלוקת שלהם רוחבת על שאלה איך להסתכל בטקסט של התורה. רבי ישמעאל, הקו המנחה שלו זה דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה הוא טקסט אלוקי, פונה לבני אדם, ולכן הוא מדבר באופן שבו בני אדם מדברים. עכשיו בני אדם, ואני יכול, תקשיבו לי, תראו, חוזרים על עצמם, אומרים משפטים מלאים. רבי עקיבא לעומת זאת מתייחס לתורה כאל טקסט אלוקי, ולכן הוא רואה בו סוג של מברקים. הוא כולל בתוכו המון 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 סודות, וגדול הייתי אומר שרבי עקיבא דורש איתורים עם משבב מיותר, רואות מיותרת. בעצם התפיסה של רבי ישמעאל לדרוש את המשפטים, ורבי עקיבא יותר דורש את האותיות. ויש לנו שני מדרשי הלכה לספר במדבר. האחד ספרי במדבר שהוא דבר רבי ישמעאל, ויש ספרי זוטה, זוטה זה הקטן, שהוא דבר רבי עקיבא. יש לנו גם פרשת ציצית בספר דברים. הספרי דברים הוא דבי רבי עקיבא, אבל בפרשת ציצית נכנס פנימה איזה קטע מהמחילתא לדברים שהוא דבי רבי ישמעאל. אז יש לנו פה שני בתי מדרש שלומדים את פרשת ציצית. זכינו, ובשנתיים האחרונות יצא לאור מהדורה חדשה של ספר במדבר, משהו כזה רציני, של מורה שלי מהאוניברסיטה מנחם כהנה, אנחנו נעזר בזה. ליברמן לא הוציא לו מדרש הלכה, לא. הספרי במדבר, המהדורה המדעית, עד המהדורה הזאת, היא של הורוויץ. זה אומר לך משהו, אבל לספרי במדבר יש כתב יד יד טוב, שנקרא כתב יד ותיקן 32, כתב יד רומי. מה שהקובץ הזה שאני שלחתי במייל, אני חנתי אותו, זה העתקה של כתב יד רומי. יש פה ושם גם טעויות. כלומר, על פי כתבי היד האחרים, אפשר להציע נוסח קצת יותר טוב. אני הבאתי את זה מהעתקה של המילון ההיסטורי. המילון ההיסטורי זה מפעל של האקדמיה ללשון העברית, שבו הם רוצים לעשות מילון של העברית לדורותיה. אז דבר ראשון, הם צריכים לאסוף את המילים לפי התקופות. אז הם מוציאים לאור טקסטים מספרות חז"ל בהעתקות מדויקות, אבל הם מביאים כתב יד שלם. כלומר, הם הביאו כתב יד שלם על הטעויות שלו, כי אי אפשר לעבוד בכל קטע לבחור מישהו אחר. אז זה מתוך העתקה של המילון ההיסטורי. מה שנעשה, בואו נקרא את זה יחד, נעשה ללמוד. בגלל שזה מדרש הלכה, אז מה שמארגן את הסדר של הדיון, זה פשוט סדר הפסוק. זה הכל. הם הולכים לפי הפסוקים, ולפי סדר הפסוקים דורשים את הלכות ציצית. יש פה תערובת של הלכה והגדה. אז נראה, ההתחלה היא מאוד הלכתית. יש שם כמה יסודות שילוו אותנו בלימוד גם של הסוגיות בגמרא, ואז אנחנו נראה גם כמה קטעים אגדיים. אז כבר במילה הראשונה אתם רואים שכתוב וידבר, ושמו שני סימני קריאה, הכוונה בכתב היד כתוב וידבר, אבל מה סימני הקריאה אומרים? attention, יש פה טעות. מה הטעות כמובן? צריך להיות כתוב ויומר, נכון? אם אתם זוכרים את השיעור שעבר, דיברתי על זה שזה לא רגיל בפרשייה הלכתית שכתוב ויומר, כנראה הסופר זה כל כך לא רגיל שהוא טעה וכתב וידבר, כן, תרזין את זה, אבל זה כנראה טעות. וכאן בא דרשן ודורש, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית, ובאיזה שאלה הוא עוסק? מי חייב בציצית? מי הם בני ישראל שחייבים בציצית? אז אומר הדרשן, אף הנשים במשמע. כאן דעה שאלישב את שומעת, שנשים חייבות בציצית, בסדר? שנשים חייבות בציצית. לא כל כך ברור איך הוא למד את זה. מה, אני אמר לכם בכנות. למה זה לא כל כך ברור? כי יש לנו הרבה דרשות בספרי שכתוב בני ישראל. הספרי אומר, בני ישראל זה דווקא זכרים ולא נקבות. אז פתאום פה יש פה איזה בעיה, יש כאלה שרצו להגיד זה בא מ... ואמרת עליהם, אולי מהייתור להם, יכלו להגיד ועשו ציצית. זה לא לגמרי ברור מה עומד בשורש הדרשה הזאת. בדיוק מה הוא דרש, אבל כן השיטה הלכתית ברורה לגמרי. כלומר, הדעה הזאת סבורה שחובת ציצית מוטלת הן על גברים והן על נשים. אבל ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי שמעון פותר את הנשים מן הציצית. מפני שמצוות עשה שהזמן גרמה, שזה הכלל, אמר רבי שמעון, כל מצוות עשה שהזמן גרמה נוהג באנשים ואינו נוהג בנשים. אני רוצה לנסות להסביר את מה שאנחנו פוגשים פה. רבי שמעון, שהוא בספרי, סליחה, תמיד מובק רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מהאסכולה של רבי עקיבא, מובק כאן כרבי שמעון סתם, והוא פותר את הנשים, אבל אין לו דרשה. שימו לב להבדל במתודולוגיה. התנא קמא דורש את זה מהפסוק הזה, שלדעתו הכותרת של הפסוק פונה לכולם. רבי שמעון כאן, וזה חריג בספרות התנאים, הוא לא דורש דרשה שפותרת נשים, אלא איך הוא יודע את זה? כי הוא מצויד במה? בכלל שמצוות עשה שהזמן גרמה. ומה ממילא סבור רבי שמעון, שציצית זו מצוות עשה שהזמן גרמה? מה הופך אותה למצוות עשה שהזמן גרמה? אז כנראה שברקע עומדת תפיסה שציצית לובשים אותה רק בבגדי יום ולא בבגד לילה, אז הוא נהג רק ביום ולא בלילה, היות וכך הוא מצוות עשה שהזמן גרמה. אז רבי שמעון ממילא אומר, אם ציצית תלויה בזמן, ממילא הוא פטור. עכשיו, זה חריג בספרות התנאים, אתם פה מבזק קצר מאוד, שכן אנחנו מוצאים בספרות התנאים בדרך כלל, אנחנו מוצאים דרשות שהן פותרות נשים מכוח דרשה, או במקרה שלנו כאן מחייבות נשים מכוח דרשה. אנחנו לא מכירים מקום אחר שמפעילים את הכלל הזה. ואחד מהשאלות שכבר הגמרא הוטרדה, אם יש כלל כזה, למה צריך מיעוטים. אני אביא לכם דוגמה לדבר הזה. במסכת סוכה יש דרשה מיוחד לפתור נשים מסוכה. שואלת הגמרא, למה צריך דרשה? יש כלל. אז הגמרא שם אומרת שהיה עולה על דעתי שלמרות שסוכה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, שנשים יהיו חייבות. למה? כי מצוות סוכות התיישבו כן תדורו, בבית נורמלי גרים איש ואישה, כל משפחות בנויות, לא כולם, אבל ההרכב הרגיל של המשפחה כולל גם זכרים, גם נקבות, וכן הייתי מלא בדעתי לחייב את האנשים, כי הם באות עם האנשים. ברמה כתוב הפוך, למה הרמה מסביר, איך הוא מצדיק את זה שלא ישנים בסוכה? אז הוא כותב, בגלל שהאנשים לא חייבות, אז גם הגברים יכולים להגיד, זה לא תשבו כן תדור. ככה כותב הרמה, אבל הדבר הזה מאוד קורה. עכשיו, יש בדרך כלל דרשות שפותרות. עכשיו, מה שנראה, שהכלל הזה הוא מיוחס כאן לרב שמעון. עכשיו, כולם מכירים את הכלל הזה ממשנה במסכת קידושין, אבל הוא לא מצוין שם כשיטה של חכם מסוים. רבי שמעון, אני רוצה להסביר, הוא תנא יחסית מאוחר. הוא חי במאה השנייה לספירה. מה שהיה נראה בפשטות שהראה זה, שהיו דרשות מקומיות שפטרו נשים ממצוות מסוימות, כל אחד על רקע מסוים של הדרשה שלו. למשל, למה נשים פטורות מתפילין? לא בגלל שהוא מצוות עשה של זמן גרמה. יש לזה דרשה מיוחדת. מה הרציונה של הדרשה? תפילין קשור בתלמוד תורה. כי מצוות תפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. אז מי שפטור מתלמוד תורה, פטור מתפילין. תלדו יותר מזה. מנין לנו שהנשים פטורות מצוות עשה של זמן גרמה? אז ממשיכה הגמרא וקידושין ואומרת, היות תפילין היא תלויה בזמן, אז סימן שנשים פטורות במצוות של זמן, כן? אבל הסברה מאוד רווחת, כתבו על זה כמה חוקרים, הסברה מאוד רווחת היא שאנחנו מכירים הרבה מאוד בספרות חז"ל תהליכה של חשיבה אינדוקטיבית, דהיינו הולכים מהפרטים לכללים, דהיינו מה שעשו זה פטרו פה, פטרו שבת, מה חיפשו? חיפשו מכנה משותף רחב, ומה המכנה המשותף הרחב שגילו? שהם תלויות בזמן. נשים פטרו אותם משופר, מדרשה מיוחדת, מסוכה, מלולה. וסך הכל, מכמה מצוות נשים פטורות אתם יודעים? 14. זה הכל. תוך תרייג. לא כל כך הרבה, נכון? רק שהן מצוות מרכזיות, בואו לא נתאמם, נכון? זה שופר, סוכה, לולה. אבל זה לא כל כך הרבה. עכשיו, מה הסימן הגדול שלכאורה זה עבד ככה? אז זה דברים מפורשים שהרמב"ם כותב אותם בפירוש המשנה, בקידושין. יש המון יוצאים מן הכלל. יודעים את זה? יש מצוות עשה שהזמן גרמה שנשים חייבות. יש מצוות עשה שלא הזמן גרמה שנשים פטורות. מה הדוגמאות? מצוות עשה שהזמן גרמה שנשים חייבות, למשל מצה. קידוש. הנה יש לנו מצוות עשה שהזמן גרמה שנשים חייבות. יש גם הפוך. כותב הרמב״ם בפירוש המשנה בקידושין, לא פחות מאשר את המשפט הבא, מה יוצאים מן הכלל מלמדים? שבעצם הכלל הזה הוא לא בעצם... לא כזה כלל תקף, בדיוק. בעצם לא ממש כלל. אני אומר את זה בצורה פשוטה. חוץ מהספרי הזה. היינו אומרים שמצוות עשה שהזמן גרמה, כשאני מתבונן באותם דברים של הרמב״ם, זה לא שהיא סיבת הפטור כי הזמן גרמה. זה מאוד חשוב איך מסבירים את הפטור. כי כולם אולי מכירים את הבודרם, שאנשים פטורות כי זה תלוי בזמן. וקשה לנשים שהן משועבדות לבית, למצוות של זמן. אבל לפי דברי הרמב״ם, ודאי הוא לא חשב ככה. זה פטורים מקומיים שכל אחד בנוי על שלו, והזמן גרמה, וסך הכל איזושהי כותרת. אבל ברור מדברי רבי שמעון שהוא לא ראה את זה ככה. רבי שמעון אומר, מי שרוצה את הזמן גרמה, הוא יתפטר. כלומר, אפשר להרחיב את הרשימה. שפה אני רק אוסיף, זה כבר, זה צריך לשיעור שלם, אני רק ממש בהערת סוגריים. מי שילך למשנה תורה לרמב"ם, וגם בפני כן כבר בספר המצוות, בספר המצוות הוא לעולם לא ימצא את הכלל שנשים פטורו מצוות עשה של הזמן גרמה. אף פעם לא ימצא את זה. והרמב״ם בעצם חזר לשפה התנאית הראשונית, בכל מצווה הרמב״ם דן אם נשים חייבות או לא, בסוף המצוות העשה כשהרמב״ם מסכם, אז הוא כותב את 14 של פטורות, הוא לא כותב שזה קשור מצוות עשה שהזמן גרמה, כל אחד עומד בפני עצמו. במשנה תורה הוא מביא פטורים מקומיים, אבל יש משנה, צריך להביא אותו, הביא אותה פעם אחת, שם זה כן מובן, בלכות עבודה זרה. אבל הכלל הזה במשנת הרמב״ם לא נראה כלל כל כך מכונן. לעומת זאת, בדברי רבי שמעון פה, בברייתא הראשית, אם הכלל אכן מיוחס לו, אז באמת הוא מעין סיכום של ניסיון לכלול תחת כותרת את כל הפטורים המקומיים. ובית, פה כן רואים חשיבה שהכלל קיים, ואז החשיבה דדוקטיבית. כלומר, ברגע שאני רואה שיש כלל, אז אני אזהה עוד ועוד מצוות שהזמן גרמה, ומה אני אומר עליהם? שיהיו, שאני אפתור נשים. ואכן אפשר למצוא חשיבה כזו בתוספות. תוספות פה ושם שואלים, זה זמן גרמה, נשים חייבות או לא? זה כזה נמצא פה בספרי. מה שבספרי לא מאוד ברור, זה ממה חושבים תנקמה. תנקמה מחייבים נשים במצוות עשה שהזמן גרמה? ממש כמו שטענתי פה, שאולי הם לא מכירים בכלל הזה. זה לא אומר שהם חולקים על כל מיני פטורים, אבל הם לא חושבים שהוא קשור בזמן. או האם הם פשוט סוברים שציצית זו מצוות עשה?
שלא הזמן גרמה.
למה? כי אולי חייבים בלילה. האם יש דעה כזאת, כן? זה לא ברור בטקסט של הספרי. אני אגלה לכם שבמקבילות של הספרי, במי שילך לתוספת הקידושין, ירושלמי קידושין, יראה שהירושלמי והתוספת הם מביאים את הנקמה שהם סבורים שחייבים בציצית גם בלילה. אבל לשון הספרי הוא לא ברור כל כך, אבל כאן אני סוגר את הפינה הזאת, אוקיי? כלומר, הדבר ראשון, הספרי דן בשאלה האם גם נשים חייבות בציצית. יש פה כאמור, אני מסכם, יש כאן מחלוקת אם נשים חייבות בציצית או לא. הגענו על רקע זה מצוות עשה של זמן גרמה בכלל פטורי נשים. ממשיך הספרי ואומר, בקשרים ולא בפסולים. מה הכוונה? אז מנחם כהנא בפירוש שלו לספרי מציע שאולי הכוונה ממזירים, ואני שואל אתכם, למה שמישהו פסול לבוא בקהל שהוא לא ילבש ציצית? אז אני חושב, אם אני חושב על הסברה, מה יכול את הסברה בדבר הזה? הסברה היא די, אני חושב, היא די סודית, והיא גם די ברורה. דיברנו פעם קודמת, וזה יחזור היום בספריות, שציצית זה כמו תעודת זהות. זה כאילו, מי שלא יכול לבוא בקהל, אני לא חושב שהוא לא יהודי, אבל כן, מי שלא יכול לבוא בקהל, משהו ביהדות שלו פגומה, אז הוא לא יכול ללכת, או לא חייב ללכת עם סימן העיקר היהודי. כלומר, אם דיברנו פעם קודמת קצת על התוגות הרומיות, היה תוגה באופנות שונות, ולפי המעמד החברתי שלך, היית יכול ללבוש תוגה מסוג מסוים. למשל, בוא נשאל שאלה, כן? מי יכול ללכת עם פרק, תגיד לי?
מה, רבן, כאילו רבן?
אתה יכול ללכת עם פרק?
לא.
אני יכול ללכת בכלל חנות, תקנות, ללכת עם פרק. מישהו יגיד לך משהו? חברים שלך יצחקו קצת, נכון? אבל לא... ואתה יכול היום, נכון? ואתה יכול לדמיין חברה שבן אדם לא יכול לבוש בגד שהוא לא במעמד החברתי, נכון?
כן.
כלומר, אם חושבים, היה תוגה לעבדים, היה לאבירים, היה לחיילים, היה לזה, ועם לפי האורך והפסים, מי שמתמצא בקוד הלבוש של חברות יודע בדיוק על מה מדובר, אז כן, קשרים ולא בפסולים. כלומר, ציציתי שמי שקשר, מי שלא קשר, אז שהלבוש יבדיל בין המעמדות. כן.
זה
די פלא, אבל כן.
זה לא הבן, זה מסקנה פה.
כן, וקשרים ולא בפסולים.
לא רצינו דבר כזה, נכון?
מה?
לא רצינו דבר כזה.
בהלכה אני לא זוכר שזה כתוב, זה כתוב בספרי. בסדר?
אני בטח הפירוש לא ככה.
אוקיי, בואו נתקדם. יכול להיות, תהיה פירוש אחר. רבי יהודה בן בבא אומר, בייחוד נטלו חכמים את הרדית של האישה מן הציצית ולא חיוו אליה בטלית שפעמים מתכסה בבעלה. אני, רבי יהודה בן בבא יוצר פה איזה שיטת ביניים בין במחלוקת הקודמת. מה הייתה המחלוקת? האם נשים חייבות בציצית? ומה רבי יהודה בן בבא אומר? הוא מבדיל בין רדית של אישה, הוא זה בגד מובהק של נשים, זה סוג של צעיף, שהוא פטור מציצית, אבל הוא מחייב בטלית. כלומר, פה אנחנו נכנסים לאבריזרי לבוש שונים. בצעיף שהוא מזוהה לגמרי כפריט לבוש נשי, לא, אז הוא מאמץ את העמדה העקרונית של רבי שמעון שנשים פטורות מציצית, אבל הוא אומר שטלית של אישה, היינו מעיל עליון, זה הטלית שהוא חייב. למה? שפעמים מתכסה בבעלה. ופה אנחנו חייבים לחזור לדברים של פעם קודמת וקצת התמונות עכשיו מידין. האם אשתי ואני יכולים לבוש אותו מעיל? אי אפשר. לא, היא קטנה. זה לא עולה עליי. שלי עולה עליה, אבל זה נראה מצחיק. זה סק. למה בעולמם של חכמים איש ואישה יכולים להתכסות באותה תלית?
אין לי צורה.
כי זה חתיכת בת, אז אפשר, נכון? עכשיו אני אגלה לכם שידין מצא שם בחפירות כל מיני דברים ממש מעניינים, והוא מצא שם עבדים שיש להם כל מיני פסים. עכשיו הוא טוען, אם אתם רוצים קצת להסתכל איתי, יש פה אי אפשר לראות כלום, אבל הוא מצא בדים עם פסים ובדים עם הצורה של רש או גמא היוונית, והוא טוען שהגמא זה קישוט נשי והפסים זה גברים, והיה תליטות שונות לגברים ונשים. לעומת זאת הזכרתי פעם קודמת את אורית שמיר שהיא עובדת בחברה של העתיקות, והיא עשתה מחקר על ההריגים והיא טוענת שזה לא נכון, שלא היה שום הבדל בין הקישוטים. ומה שכן, לא היו גזרות לתליטות. אם אין גזרה, יכולים. ויש לנו כך, אם כך, שיטת ביניים, שאם זה בגד שרק נשים מתעטפות בו, אז הוא פטור, אבל אם זה בגד שיכולת יוניסקס, כמו שהיום מאוד חזר לעולם, כן? אז שהוא חיה בציצית, בגלל האפשרות שה... גבר יתעטף. אוקיי. בואו נמשיך. שיעור הציד, כן.
מה זה? התלית
תמיד
חייב? כן. גם כשילבש
את זה? כן. בואו נמשיך. ועשו להם ציצית. שמה הספרי מנסה לברר? מה זה ציצית? אומר הספרי, אין ציצית אלא דבר היוצא ודבר כלשהו. אז יש פה כנראה משחק מילים, ציצית והמילה יוצא, שזה קראנו שבוע שעבר, קראנו לזה שוונץ, שוונץ, ככה קראנו, זה חוט שיוצא, משהו שיוצא. ומה עוד הוא מוסף? מה השיעור של הציצית?
משהו.
כלומר, אין לו אורך מסוים, העיקר שיצא איזשהו חוט. אבל אז ממשיך הספרי ואומר, הוא כבר נכנסו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לעליית יונתן בן בטרה, אמרו ציצית אין. ופה רואים את היוד הזאת עם סימני קריאה, אז אני אסביר את הבעיה. בכתב היד כתוב לי, זה כמובן טעות, כנראה שהיה צריך להיות כתוב
לא,
אבל זה גם כנראה טעות. למה? אתם יודעים למה? כי ציצית זה נקבה, נכון? אז כנראה היה צריך להיות כתוב לא, נכון?
אבל
יפה, אז יש אצל כאן, מי שסקרן יכול לקרוא דיון שלם, אם ציצית זה זכר או נקבה, אנחנו נניח לזה. אבל אמרו ציצית אין לה שיעור, כיוצא בו אמרו לולב אין לו שיעור. עכשיו פה זה התחיל להציף לי את הדמיון, הלולב שנכנס פה. ואתם, אני אעיר איזה שתי הערות. לאורך הספרי יש כל מיני השוואות בין לולב לציצית. מבט ראשון זה נראה, מה הקשר? אז מתחילים לחשוב על זה קצת, מתחילים באמת לראות המון המון דמיון. איך נראה לולב? זה ענף שיוצאים ממנו דברים. גם הוא ממש, הוא כמו ציצית. יוצאים מתוך שדרה, יוצאים עלים. ב', אנחנו נדבר בהמשך על הקשירה של הציצית, קושרים את את העגל של שלושת המינים, של הענפים. אני אוסיף שאנחנו עוד לא הגדרנו את החלקים של הציצית, אבל בספרי זוטה, וככה גם יופיע בבבלי, איך יקראו לחלק שיוצא מהבגד? יקראו לו ענף. זה ממש מזכיר ענף עצבות. מה שאני עדיין לא מצליח לחשוב, זה האם יש גם דמיון בתכנים של ציצית ולולב. אבל יש פה המון המון דמיון, כמו שהספר מפצח, מה התורה דיברה, מה זה ציצית? המודל של לולבים עומדים לנגד עיניהם. הבעיה האחת שיש כאן, וזה הגמרא תשאל את זה, שהברית הזאת מופיעה גם בגמרא, שלולב יש לו שיעור. מה השיעור של לולב?
ארבע טפחים.
במשנה כתוב שלושה טפחים. הגמרא אומרת שזה ארבעה טפחים, כי צריך להוסיף טפח בשביל לנענע בו, אז הגמרא תתרץ, אין לו שיעור למעלה, יש לו שיעור למטה. כלומר, אין לו שיעור, כמו מילים אחרות, החוטים יכולים להיות מאוד מאוד ארוכים, כן? אבל הנה שיעור מינימלי, אז בואו נתקדם. ממשיך הספרי ואומר, ועשו להם ציצית. שומע אני, עשו חוט אחד בפני עצמו. כמו אחרי שפיצחנו שציצית זה חוט שיוצא, אנחנו עדיין לא יודעים כמה. אולי מספיק אחד. אז אומר הספרי, תמוד לומר, גדילים. וכאן מתחיל מהלך שילך פה לאורך הספרי, שנעזרים ב... פסוק בדברים כדי לפענח את הפסוק, את הפסוקים במדבר, וגם הפוך, כן? עכשיו, היות וכתוב גדילים, אז גדילים הוא בלשון רבים, אז כבר אני יודע שזה יותר מאחד. עדיין מה אני לא יודע? כמה? שומע אני כמה גדילים אחת נעשה, אין פחות משלושה דברי בית הלל. איך לקרוא את המשפט הזה? אז אני אקריא לכם לפחות איך קראנו חושב. קראנו חושב שפירוש השאלה היא, מכמה חוטים נעשה גדיל אחד. ככה הוא חושב שצריך לקרוא את זה. למה הוא חושב ככה? בין היתר, כי במחילתא לדברים, אמרתי לכם קודם שיש קטע במחילתא לדברים שנכנס לספרי דברים. במחילתא לדברים כתוב ככה, שומע אני אעשה חוט אחד בפני עצמו, תמיד לומר גדילים, כמה גדילים לעשות, ואז התשובה היא כמה חוטים. אז לכן הוא מציע גם לפרש כך בספרי במדבר. בית הלל אומרים ששלושה, מיעוט רבים זה שניים, אז קופצים לשלושה. לי זה מיד צלצל את מה שדיברנו לפני רגע. בהדס, כמה יש?
שלושה.
כמה יש באגד של לולב? שלושה, נכון? כלומר, האם רואים פה אותה חשיבה? שהגדיל, כדי שזה יהיה חבילה, זה צריך להיות שלושה? אני חושב שכן. תזכרו גם גדיל, מי שעושה צמה, מה יודע שצמה טובה, מה צריך? היו ימים שהייתי עושה צמות לבנות שאשתי הייתה יוצאת מוקדם, והייתי אומר להם להגיד בבית ספר שזה יום אבא. בסדר? האמת היא, ידעו בלי שצריך להגיד. אף פעם, לא יודע, תמנתי, לא, אבל גדיל צריך, גם ענף עצבות, וכמה הדסים לוקחים דרך אגב? גם שלושה, כשיהיה ענף עצבות. עכשיו, הרעיון של שלושה לעומת שניים, זה רעיון שבשניים יש משהו לעומתי. יש משהו שיוצר איזה ניגוד. מה קורה בשלושה? שנוצרת קבוצה שאין בה יותר קואליציות פנימיות. כלומר, הקבוצה נוצרת בעיקר משלושה, לא משניים. למשל, יש ירושלמי מדהים, שהירושלמי דן בשאלה, האם זימון יכול להיות בשניים? זה אומר הירושלמי, זה תלוי במחלוקת, האם בית דין יכול להיות בשניים או חייב להיות רק שלושה. ברור שרואים נגד עיניהם, מה ההבדל בין שניים לשלושה? שבשניים יש דינמיקה אחרת, הייתי אומר, עם אחד מול השני, מול שלושה. פעם בשבע ברכות של אחת מהילדים, אחת של הבת שלנו, דיברתי על זה, אמרתי לנו, בזוגיות, מה עושים? והתשובה היא שיש שלישי. מי השלישי? שכינה, נכון? כשיש שכינה, אז הזוג הזה הוא כבר לא רב, יש להם עולם משותף, כן? אז השלושה, כלומר השלושה הופך אותו לגדילים. בעצם הרעיון הוא קבוצה של חוטים ולא רק חוט אחד, זה בעצם הרעיון. עכשיו כאן ממשיך הספרי, ופה אנחנו הולכים קצת להסתבך, בסדר? בית שמאי אומרים שלושה של צמר וארבעה של תחלת, אומר הספרי והלכה כדברי בית הלל. אז בואו אני אספר לכם פה כמה דברים על דברי בית שמאי. קודם כל, יש המון המון נוסחאות בדברי בית שמאי, שזה מייצר ממש שיטות שונות לגמרי. אני אתן לכם בקצרה את שלושת הנוסחאות. תקשיבו, בסדר? הנוסח שלפנינו בכתב יד רומי הוא, שלושה של צמר וארבעה של תחלת. יש נוסח שני, ארבעה של צמר וארבעה של תחלת. ויש נוסח שלישי, שזה שלושה של צמר או רביעית של תחלת. עכשיו, איזה שאלה מתחילה להיפתח פה? אנחנו לא כך יודעים מה בית הלל חשבו. פה מתחילה להיפתח שאלה מאוד מרכזית שתלווה אותנו, שנתחיל ללמוד הגמרא בתחילת פרק רביעי, בעיקר במחלוקות ראשונים. אבל התשתית של השאלה הזאת מונחת כבר כאן, והיא נוגעת להבנת השאלה של מה מרקם המארג הזה בין הלבן לבין התחלת. והאמת היא ששלושת הגרסאות האלה משקפות תפיסות שונות של מה משמעות הלבן שמטילים, ואז על גביהם מטילים את התחלת. כן? כלומר, אם אנחנו נסתכל על הנוסח הכי פשוט, שזה מה שאנחנו עושים, אז הנוסח הזה הוא שכתב יד מינכן, שלושה של צמר, רביעית של תחלת. זו השיטה הרווחת היום בראשונים, שמה היא אומרת? לוקחים, הרי בציטית לוקחים ארבעה חוטים, ואז כופלים אותם, יוצאים שמונה. אז לוקחים שלושה של לבן, לוקחים אחד של תחלת, כופלים, יוצא שש ושניים. זו השיטה הרווחת, זו שיטת הרייבד, הרבה עושים ככה, מה השיטה הזאת בעצם מניחה? שכשאני מסתכל על 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 הציצית, אני מסתכל בעצם על ארבעה. כשמסתכל על ארבעה, אז אני אומר שיש שלוש ואחד. אבל כשאני מדבר על שלוש ואחד, אני רואה לנגד עיניי שהתחלת הוא מהווה איזה רכיב שהוא לא שווה במספר שלו ללבן. זה כבר אומר שהתפקוד שלו בתוך המערכת היא תפקוד שונה מתפקוד הלבן. כשאני מסתכל על הגרסה השנייה, תשמעו אותה טוב, הגרסה שאומרת ארבעה שצמר, ארבעה שתחלת, אז מה הם רואים נגד עיניהם? שיש פה שתי מערכות בעצם של ציציות. עכשיו באמת פלק, נכון, מערכת של לבן בצד מערכת של תחלת. ארבע ארבע. בשלוש אחד אפשר להגיד שיש מערכת לבן עם תחלת עליו. נגיע לראשונים, אני כבר אגלה את הסוד, מי שהכי מעלה לשיא את הרעיון שהתחלת הוא רוכב על הלבן, זה הרמב״ם שאפילו לא עושה חוט לבן שלם, אלא עושה חצי. הרמב״ם עושה 1 ו-7. אז נסביר את כל הרציונל כשנגיע, אבל אני אומר כבר בספרי אפשר לראות את בנוסחאות השונות, את התפיסות השונות. מה שבאמת פלא הוא שמי שאומר 4 ו-4 זה אפילו לא השיטה של התוספות שזה 2 ו-2. 4 ו-4 אומר בעצם שתי מערכות עצמאיות מלאות של ציצית, מערכת אחת לבן, מערכת אחת חלק. אם מישהו זוכר את הנציב שהזכרתי בשיעור שעבר, שהלבן מסמל משהו אחר מהתחלת, זה ממש רוכב על השיטה הזאת. בצד זה יש שיטה שלישית, שזה הנוסח שלפניכם בדפים. 3 של צמר ו-4 של תחלת, שהשאלה היא כמובן איך לפרש את זה, נכון?
איך זה עובד?
איך זה עובד? כלומר, יש יותר חוטי תחלת מאשר חוטי לבן, נכון? זה כבר עולם אחר לגמרי, כן? כלומר, לגרסה הראשונה שראינו שיותר לבן מתחלת, בגרסה השנייה שוויון, בגרסה הזאת יותר. אולי גם פה הכוונה של 4 זה הרביעי, אני לא יודע. סליחה?
3 ו-3
אולי, 3 ו-3 ועוד אחד, כן. טוב, אז אנחנו עוד נחזור לשאלות האלו, אבל השאלה הזו בעצם צצה כאן. איך להבין את היחס בין התחלת לבין הלבן? זה עולה פשוט בשיטות. עכשיו, בספרי הנוסח הוא הלכה כדברי בית הלל, אבל צריך לדעת שבכל המקבילות, וגם ברוב ידי הנוסח של הספרי, כתוב הלכה כדברי בית שמי. אנחנו, האמת, אנחנו עושים כדברי בית שמי, כמו הנוסח של מינכן 3 ו-1. כנראה שמישהו היה לו קשה לקרוא שהלכה כדברי בית שמי, אז הוא... כי כן, ההלכה כדברי בית הלל, כן, באמת פלא שההלכה כבית שמי, אבל צריך לדעת שזה הנוסח היותר, שנראה יותר מקורי. ואז ממשיך, כן? היום יש 3 שיטות, אז אנחנו נגיע לזה, אבל אני מכיר כמה יהודים שעושים 2 ו-2. הרב שם קולסקי כך עושה, והרבה יהודים בנופי אביב כך עושים. זה מאוד יקר, רק שתדעו, זה מכפיל את המחיר של התחלת. יש הרבה שעושים 3 ו-1, ויש, ואני בתוכם עושים רמב״ם שזה 3 וחצי. זה דרך אגב שעמותת פתיל תחלת תמחרה את הציציות, לא רצו שהשיקול הכלכלי יהיה שיקול שיגרום לאנשים, ולכן הם מתמחרים באותו מחיר רמב״ם ורייבד. כלומר 3 ו-1 ו-3 וחצי זה אותו מחיר, למרות שיש פחות תחלת ברמב״ם, נכון? שיבחרו רמב״ם כי רוצים רמב״ם. אני בחרתי ברמב״ם, אני אסביר כשנגיע למה. בסדר? אבל אני אומר, הספרי הוא הרבה לפני זה. הספרי נמצא בבית שמי, בית הלל. אנחנו בתקופת בית שני. כן, ויש לנו פה נוסחים לא ברורים. לא ברור לגמרי בנוסח, אבל ודאי שהשאלה הלמדנית, מה הקשר בין התחלת לבין הלבן, היא עולה יפה מאוד בתוך 3 הנוסחאות האלה. כן, בואו נמשיך. איך כל זה עומד מול מה שלמדנו קודם? שקודם למדנו שאין שיעור לציצית, נכון? אז כנראה שהתשובה מגיעה בשורה הבאה, במי דברים אמורים בתחילה, אבל שיריה וגרדומיה כלשהו. רק נסביר את זה. כשקושרים ציצית, צריך שהציצית תהיה שלמה עם כל החוטים במספרים האלה, אבל אם אחר כך הם, זה נקרא, עם הזמן זה נקרא, אז אם נשאר כלשהו די בכך. וזה הכוונה גרדומים. גרדומים זה חפץ שנעשה כהלכתו, אבל אחרי זה הוא התבלה. ויש בלי. עכשיו, למה החטא שהתבלה הוא קשה? אז כל אחד שיחשוב על החיים שלו, על החפצים שלנו, שאנחנו נדבקים עליהם, כן? אולי לא היינו קונים נעליים במצב מסוים, אבל אחרי שיש לנו אותם, זה הנעליים שלנו, נכון? כלומר, עכשיו, זה בעיקר יהיה מובן אם אנחנו ניתן משקל ומשמעות לשלב הראשון של העשייה. מה אנחנו חושבים שהשאלה היא רק, יש X חוטים, יש Y חוטים, אז הנה, אין זה. אבל אם אנחנו אומרים שיש דין קודם כל בחפצה של הבגד, לייצר אותו, ובשלב השני אני כבר נמצא בעולם, אז אם אני ייצרתי בגד עם החוטים, אז הבגד הפך לבגד מצויץ, אז בשלב הראיתם אותו, אני לא זקוק כל הזמן לראות את האופן שבו צריך לצייץ אותו. וזה הרבה יותר מובן, הדין של גרדומים. מה שאני עוד אוסיף, שיש דין גרדומים גם בתפילים. גם דיברנו קודם על קשר בין ציצית ולולב, בשיחה. אז אני אוסיף לכם שיש גם קשרים בתפילים. גרדומים אחד מהם. ועוד קשר שיעלה בהמשך הספר, זה קשר למכת בכורות. במכת בכורות מופיע המקום הבא של גרדומים. הגרדומים מופיע בהלכה בשלושה מקומות. השלישי זה באגודת אזוב. והאזוב גם הוא מאוד מזכיר את הלולב. שימו לב, כלומר, מדובר פה על משהו עם שדרה שיוצאים כל מיני חוטים ממנו. אוקיי, בואו נמשיך, אוקיי? ועשו להם ציצית. אומר הספרי, שומע אני יעשה כולה ציצית, תלמוד לומר גדילים. שומע אני יעשה כולה גדילים, תלמוד לומר ציצית. הכיצד? שתהיה גדילה יוצאת מן הכנף וציצית מן הגדילה. כן, בוא ננסה להסביר. לא הבנת? זה בסדר שלא הבנת, כי זה באמת כתוב בצורה לא מובנת כל כך, אוקיי? אז בואו ננסה לפרש, כן, כלומר, אז כל כך הדרשה פה בנויה עוד פעם על הציצית מול הגדילים. והגדילים מלמדים על הציצית, וכאן אנחנו רואים גם שהציצית מלמדים על כלומר, מהציצית מה למדתי? בואו ננסה להסביר. מהציצית למדתי שאני רוצה חוטים, ומהגדילים מה למדתי? שאני רוצה א' מספר של חוטים, וב' מה אני רוצה? שהחוטים האלה יהיו איכשהו אחד עם השני. נכון? נכון? זה מה שאני רוצה. עכשיו, הדרשה הזאת היא דרשה שבעצם שואלת איך אני מיישב בין זה שאני רוצה קלוע לבין זה שאני רוצה חוטים. ופה בעצם בא הפתרון של מה שהזכרתי קודם, תחשבו על הציציות, או אני מגיעים לכם ברמב״ם, בסדר? שיש לנו חלק אחד שהוא קלוע, זה הקריחות. פה בא לעולם הקריחות. הקריחות מגיעות בעצם, אם שאלתם אתכם פעם, איפה הקריחות מגיעות? מגדילים. מאיפה מגיעים החוטים? מציצית. זה בעצם פתרון. זה כנראה ככה צריך לקרוא את דברי הספרי כאן. שומע אני אעשה כולה ציצית. הכוונה הכל יהיה חוטים. שיצאו המון חוטים מהבגד. תעמוד לומר גדילים. צריך לגדול. שומע אני אעשה כולה גדילים. אז נעשה צמא בסוף. נשים את הגומיה בסוף. לא יצאו בכלל חוטים. נעשה קריחות ככה. תעמוד לומר ציצית. הכיצד? שתהיה גדילה יוצאת מן הכנף וציצית מן הגדילה. כלומר, הגדילה יוצאת מן הכנף. לכנף הבגד אני שם את הגדילה, זה החלק העליון, וממנה החוטים לא יוצאים מהבגד, יוצאים מהגדילה. בסדר? יופי. כשלומדים חולין, חוט שחיטה, אז הנטייה היא להדגים איך אסור לעשות את זה. כתוב שזה אסור, אבל ציצית כנראה מותר. אוקיי. בואו נמשיך. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. עד בעלי שלוש או בעלי חמש, בעלי שש, בעלי שבע, בעלי שמונה, במשמע, כלומר, אנחנו לא יודעים מספר במדבר איך הבגד נראה. לא יודעים. אז עוד פעם, מי נכנס לתמונה? ספר דברים. תמוד לומר בספר דברים על ארבע כנפות. יצאו בעלי שלוש או בעלי חמש או בעלי שש או בעלי שבע או בעלי שמונה מן המשמע. ושיטת הספרי נראה שרק בגד של ארבע חייב. אני כבר אומר לכם, מגיע לבבלי, נראה שהבבלי חולק על זה. ואבלי אומר שארבע זה המינימום, אבל יותר מזה יכול להיות חייב. אבל לשיטת הבבלי כאן אפשר לראות, כאילו, סליחה, שיטת הספרי, חוט שחורז, איך דברים מלמד על במדבר. כן, ממשיך הספרי ואומר, משמע מוציא את אלו. כלומר, אני מוציא בגד של חמש, של שש, של שלוש. ופה, ראית, עוד פעם, אתם רואים שיש פה בעיה בטקסט? מוציא למה? תבין, הוא מוציא קווים מוקסדות, תבין למה אשר תחסה בפרט לקווים מוקסדות, למה המילה מוציא היא לא לעניין, באיזה סיבה? כי המסקנה היא פרט, אז צריך להיות הוא מביא. אז כנראה ככה צריך לגרוס. כלומר, כנראה הגרסה הייתה צריכה להיות שהאם גם קרים וקסתות חייבים בציצית. בעצם מה השאלה שעולה? אנחנו חוזרים לשלב הראשון של הבגד. איזה בגד חייב בציצית? ויש מצבים שאדם, נגיד קר לו בבית, אז הוא לוקח סמיכה ומתכסה בה. האם הסמיכה הזאת היא הבגד שלה? כתוב בתורה ששמים על בגדים. כל חתיכת בד שאני שם על הגוף שלי זה בגד?
לובשים אותו.
יפה. אז קרים וקסתות, נקשיב, זה גם שאלה בלכות כליים שתדעו. קרים וקסתות, אלו דברים שמיועדים לשכב עליהם, ואני יכול גם לפעמים להתעטף בהם, אבל קשה להגיד שהם מיועדים ללבישה. כן, וזה כנראה הסברה של אשר תחסה בה, או את הקרים וקסתות, כי הם לא מיועדים לחסות את גופו של האדם. אבל אז עולה השאלה המתבקשת, או אשר תחסה בה, שומע אני אף כסות לילה במשמע, כי כסות לילה אנחנו הרי מתכסים לו. כסות לילה יכול להיות פיג'מה, כסות לילה יכול להיות סמיכה. אני אקח סמיכה עליי, שהסמיכה שלי תהיה חייבת בציצית. אז זה בא התשובה, תמיד לומר, ראיתם אותו, ביום ולא בלילה. וראיתם אותו, דיינו למרות שהוא מוגדר כבגד, אבל היות ולא מתקיים בו השלב השני. מה השלב השני? וראיתם אותו, לכן הוא נפטר מהטלת ציצית, ולכן מוסיפים, אם הייתה מיוחדת ליום ובלילה, תהיה חייבת בציצית. פה אני רק אעיר במאמר מוסגר, לא ניכנס לזה עכשיו. יש מחלוקת אדירה בין הראשונים, האם העניין הוא יום ולילה, דיינו מתי אני לובש את הבגד? או אם השאלה היא לאיזה חלק ביממה בגד מיועד, שאני אסביר את המחלוקת. פיג'מה שמיועדת ללילה, אז יש דעה שגם ביום היא פטורה מציצית, כי בגד הקובע הוא בגד יום או בגד לילה. אז שיטה הזו בעצם מה סוברת? שהמשקל שאני נותן הוא לפסוק שמתאר את עשיית הציצית. אני בודק האם מדובר בבגד שמיועד לזמן שלא ראיתם אותו או לא, למה בגד מיועד. הדעה החולקת סוברת, מחלוקת ראשונים, שאני שואל את עצמי לא למה הבגד מיועד, אלא מתי אתה לובש אותו. האם אתה רואה אותו או לא רואה אותו, ההנחה היא שבלילה אתה פחות רואה. ולכן בגד יום יהיה פטור בלילה, ובגד לילה אם אדם ילך עם פיג'מה, ביום יהיה חייב לפי הדעה הזאת. כן.
יש לו, אין פה קטע של שיוצאים. זה משהו שלובשים בתוך הבית, ושם אף אחד יראה את זה, כאילו חוץ מאלה שבתוך הבית, הוא יקן אותו. סמיכה וזה, אפילו לא שלובשים, לא יוצאים בחוץ עם סמיכה, רק אם אתה...
אתה מניח הנחה מאוד מעניינת, שבגדי לילה אנשים מתביישים שירו אותם. אז תראה, פעם היה פיג'מות עם פסים כאלה, באמת, אשכנזים או אנגלים לא פותחים את הדלת ככה. נכון, אני גדלתי בקטמון, יש שם כל פליטי העיר העתיקה. מרים, את זוכרת את הקורדים ברחוב עם הפיג'מה עם הפסים? כל הקורדים יוצאים לרחוב, סליחה, זה שמתאר מה ראיתי, כן? הם תמיד היו יוצאים החוצה, הולכים למכולת עם פיג'מה עם פסים. היום קרה משהו אחר, הפיג'מות של הפסים יצאו מהאופנה. זה טריינינג, ובטריינינגים אנשים הולכים... ואני לא יודע מה היה בתקופת חזה, לא יודע, אבל תמיד הערה מעניינת. בכל מקרה, ממשיך הספר, תראה כמה הספר מדקדק בדבר, כלומר, אנחנו עסקנו פה בהגדרה, כל חתיכת בד על הגוף, איזה בגד, עסקנו ביום ולילה, אבל אם נכנסנו את הראייה, אז תראו מה הספר אומר, משמע מוציא את כסות לילה, מוציא את כסות סומה, אולי גם עיוור, הבגדים שלו פטורים מציצית, כי הוא לא רואה. תמוד לומר, והיה לכם בציצית מכל מקום, כלומר, שיטת הספר, וכנראה הסברה היא פשוטה, שזה כמו שהעיוור אומר יוצר המאורות, אומנם הוא לא רואה, אבל זה זמן שבו רואים. עדיין, אם אני חושב שהציצית מכוונת כלפי הלובש, הוא עדיין הוא לא רואה, כן? שאלה למחשבה. בכל מקרה, וזה הספר דן בהגדרה של מה זה בגדים. הוא דנו בשאלה מה זה, מי הם בני ישראל, ומי חייב בציצית, גברים או נשים. עסקנו בשאלה של... מה זה ועשו, מה זה ציצית? חוטים, כמה חוטים, הגענו להגדיל ולענף, נכון? ועכשיו הספרי עובר לשאלה מה זה פתיל. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, אומר הספרי תבוי ושזור. זה לא יכול להיות חתיכת צמר גולמית כפי שמורידים אותו, שגוזים את הבימה אפילו סורקים אותו, אלא צריך ממנו להכין מה?
חוטים.
חוטים, פתיל. על זה שואל הספרי, אין לי אלא תחלת, תבוי ושזור, לבן מיני? והשאלה היא שאלה מתבקשת. כתוב פתיל רק על התחלת. אולי הלבן לא חייב להיות תבוי ושזור לחוטים. הרי אתה דן, הועיל ואמרה תורה, תן תחלת ותן לבן, מה תחלת תבוי ושזור, אף לבן תבוי ושזור. וכאן השאלה הפשוטה, איפה כתוב תן לבן? איפה כתוב תן תחלת? אני יודע. כתוב ונתנו על ציצית הכנף. איפה כתוב ונתנו על לבן? מה כתוב? ועשו להם ציצית. לא כתוב תן. מה דעתכם?
לא יודע שמתמנה תן.
אתה אומר, תן הכוונה עשה. זה מה שאתה אומר. אולי, אני, אבל אז, אבל מניין שהפתיל הולך על הפסוק הקודם? כלומר, מה בעצם הדרשן פה מחפש? בעצם, מה חזרנו פה בעצם? חזרנו פה לכל השאלה שהייתה קודם בגרסאות השונות בספרי, והוא היחס בין הלבן והתחלת. מי שאומר שהלבן הוא חייב להיות גם תבוי ושזור, מה בעצם הוא מנסה לעשות? להשוות בין והתחלת ללבן. אהבה אמינה, הרי אם נחשוב רגע על אהבה אמינה, אהבה אמינה אומרת שהתחלת והלבן יכולים להיות שונים לא רק בצבע, אלא יכולים להיות שונים לגמרי. התחלת הוא חוט והוא לא חוט, כן? עכשיו אני אסביר גם מה ההיגיון שהתחלת חוט והלבן לא חוט. אז שמעון קודם, רב שמעון רמז לזה קודם, תפקיד התחלת מהו? אז אני כבר אגלה את הסוד של הרמב״ם, אני אעשה ספוילר לעצמי, בסדר? איפה בא החצי חוט הזה של הרמב״ם? כי מי שקורא את הפסוק, הוא מבין שהציצית היא הלבן, ומה תפקיד התחלת? לרמב״ם, עכשיו תסתכלו, כורכים רק עם התחלת. לא מדויק, נדבר על זה כשנגיע. אבל כורכים עם התחלת, למה? כי הלבן, הרמב״ם הזה, תראו, זה הקיום, זה הקריאה הכי פשוטה של הפסוק. ועשו להם ציצית, הוצאנו לבן בתוך הבגד, לכן גם הוא מתעקש שזה, גם החוט הרביעי צריך להיות לבן בחלקו. ועשו להם ציצית, זה הלבן, ונתנו על ציצית הכנף, פתיל תחלת, כורכים. אז יש גם צד של סברה להגיד, שהלבן לא חייב אפילו להיות פתיל. יכול לצאת איזה שוונץ יפה כזה, של איזה חתיכת צמר כזאת גדולה, גיזת צמר כזאת. מי שרוצה לראות תמונה, אז היות והצילום פה לא טוב, אז אני יכול להראות לכם את זה. אז במערות בר כוכבה מצאו חתיכת צמר כזאת. בבקשה. אני צריך מקרן עכשיו, אבל אתם מוזמנים לראות. תראו. זה פילי פלאים, אני רוצה שתסתכלו. הנה גיזה כזאת גדולה של צמר, ומה זה? חוטים שזורים, רואים? זה בעמוד האחרון. רואים את זה? זה גזעת צמר. זה ממש אהבה אמינה. שהתחלת יהיה פתיל, והשאר יהיה, עכשיו זה ממש לקיים יפה את הרעיון, שאין להם אחד אותו תפקיד. אחד יוצר שוונץ לבגד, והשני הוא חוט שקורך אותו. למה זה מקלקל את הכל? לפחות, אפילו כמה שגרוע הצילום, אתם יכולים לראות שבאיזה צבע החוט פה? החוט פה לבן, ואילו הגיזה, אני אגלה לכם באיזה צבע, אתם יודעים? הוא בתחלת. בסדר? אז פה עולה באמת שאלה עקרונית, ואני אגיד לכם משהו על בכלל מחקר. ידין היה יותר אורתודוקס ממני, למרות שאני רב, הוא היה פרופסור כזה. ידין היה משוכנע שכל מה שהוא מוצא במדבר יהודה צריך להתאים להלכה של חז"ל. והוא כל דבר מפרש לפי חז"ל, ממש. ולכן, כשהוא ראה את זה, אתם יודעים מה ידין אמר? כן, כן, הם לא הספיקו, כי הרומאים הרגו אותם לפני שהם הספיקו, אבל הם בטוח היו עושים איזה פתילים, כי כך כתוב בגמרא, כן? האורית שמיר הזאת היא פחות אורתודוקסית, והיא בדקה טכנית, אפשר היה להכין, להעביר דרך, כדי להיות תבוי ושזור, אי אפשר ביד, מה צריך? נול, נול. האם אפשר? אז היא טוענת שטכנית, אחרי שקשרת פה את הלבן, זה כבר לא אפשרי. כלומר, היא חושבת שהוא טועה, כן? עכשיו, מה היה פה? שיטה הלכתית אחרת. אולי מי אמר זה בכלל לציצית? כאילו, מי אמר בכלל? אני לא יודע. מה שכן אני אגלה לכם, הלבן פה זה עשוי מפשטן. אם לא הבנתם למה חלק... זה לא החוטים של הלבן, הם חוטים והחלק... לא, זה צמר וזה פשטן. פשטן הרבה יותר קל להכין ממנו... חוטים, שים ככה ביד, שלום, נגמר. אז זה לא ברור, ואני, כשאני כאילו חוזר עכשיו לספרי, ואני קורא את האב אמינה של הספרי, אז אני אומר, האב אמינה היא מדהימה. לבן והתחלת, זה חוטים וזה לא חוטים בכלל, כן? זה הכי מתאים לשלוש ואחד, זה הכי מתאים לרמב״ם של השלוש וחצי וחצי. אבל פתאום בא הספרי ואומר לי, לא, לא, כתוב תן תחלת וכתוב תן. תן לבן. פה הרי זה רוכב בדיוק על אותה שאלה. מי שהולך ואומר, כתוב על שניהם אותו דבר, מה הוא הולך לאמץ? איזה גישה הוא הולך לגבש? שהלבן והתחלת, שניהם ביחד מתפקדים כלפי הבגד בתורמה, בציצית. כן, שניהם הם המנגנון הזה שנקרא הציצית. לשון הכתובים הרי סובב, מצד אחד הלבן הוא רק להכין שוונץ, מצד שני, הוא לא חלק אינטגרלי מהבגד, אז חכו עוד קצת, נראה מיד מה הספרי דן. אז אני אומר לכם מה לדעתי הפירוש של הספרי. אני אציע שהפירוש של הספרי הוא, אם שואלים איפה כתוב תן, אז התשובה היא שיש פה קריאה מסוימת של המילה על. מה פירוש המילה על? ונתנו על ציצית הכנף. אז אתם כולכם הבנתם, וככה הרמב"ם מבין, שעל הכוונה on top, on. יש לבן, ועליו נותנים. אבל בלשון המקרא, המילה על גם פירושו לפעמים אם. בוא נביא דוגמה. כתוב, ויבואו האנשים על אנשים, בתרומת המשכן. הכוונה שהם רחבו להם על הכתפיים, כאילו, ברוך שלא. למה הכוונה? למי יש זהב וכסף? מי שיש לו תכשיטים. אז מי היינו חושבים, מי היינו מצפים שיביאו את התרומה? נשים. אז באו האנשים, עם אנשים, ועוד כתוב שהם הביאו יותר. בסדר? אבל המילה אם פירושו, לפעמים פירושו בלשון המקראים. אז לכן דומני שהפירוש של דברי הספרי תן, הם קוראים במילה ונתנו הולך על שם, ונתנו עם ציצית הכנף, נותנים יחד איתו פתיל תחלת, ואז קריאה כזאת קורית בתוך הפסוק, שיש נתינה של לבן ונתינה של תחלת, מה שמשקף כאמור עמדה, שהלבן משמש גם כמו התחלת. אוקיי, אז זה, הרי אתה דן, הועיל ואמרה תורה, תן תחלת תן לבן, מה תחלת תבוי ושזור, אף לבן תבוי ושזור, מכאן מגיעה המסקנה, אבל שזה הכל חוטים. טוב, ונתנו, עכשיו אנחנו ממשיכים בשאלה הזאת. השאלה היא, איפה לתת? אז מה אומרת מה אומר הספרי? אני קורא. ונתנו על ציצית הכנף, ונתנו, סליחה, על מקום האריג ולא על מקום הפתיל. כלומר, איפה, מה הכוונה על מקום האריג ולא על מקום הפתיל? נתנה על מקום הפתיל כשרה, כמו לכתחיל, איפה הוא צריך לשים? גם התחלת, איפה הוא צריך לעבור? נחזור לציצית שלי, בסדר? יכולתי לחשוב, נתנו על ציצית הכנף, אז פה אני אתחיל לקרוא, לא, פה הגענו לרעיון שחוט התחלת צריך להיות יחד עם באותו מקום שמכניסים את חוטי הלבן. כלומר, יכולתי הרי לקרוא את הפסוקים, אני, פעם הבא אני אביא תלית, תלית פשוט, יש פה כזה.
יש
אחד. בסדר, אז היה אפשר לחשוב שאתה מוציא לבן, אז עליו, שם, לא, התחלת, עוד פעם, התחלת והלבן נכנסים יחד באותו מקום. זאת הכוונה, על מקום האריג ולא על מקום הפתיל. אבל נתרה מקום הפתיל כשרה, ורב יהודה פוסל. מה בעצם המחלוקת? עד כמה התחלת והלבן צריכים להיות יחד? על קרן כשרה, קרן הכוונה, קרן, יכולתי לחשוב שנוציא את החוט מפה, מהקרן, אבל אז מה? לא ברור לאיזה צד זה שייך. ולכן אומר הספרי, על קרן כשרה, רב לזר בן יעקב פוסל, שאמרה אותו על ארבע כנפות ולא על שמונה. אם אדם שם אותו על הקרן, אז זה נראה שכל צד קיבל, הרי לתלית של ארבע כנפות, כמה צדדים יש? שמונה, נכון? אז לכן, כשאני שם אותו פה, אז החוט שייך לאיזה צד? הצד הזה. לא לצד הזה, הצד הזה אין לו חוט. בסדר? זה מובן? מובן, נכון? מובן? כן? אוקיי, הלאה. ממשיך הספרי, ואומר, ונתנו על ציצית. עכשיו דנים בשאלה של איך מחברים את הציצית לבגד. שפה יש דברים מדהימים. למה נאמר? לפי שהוא אומר ועשו להם ציצית, שומע אני ארגן האימה. תסבירו לי אתם מה והמין המדהימה הזאת שצריך להרוג את הציצית עם הבגד, שבעצם הלבן הוא חלק מ... הוא חלק מהבגד. חוזר למתח, זה שוונץ, אבל מה בעצם המתח שהולך כאן? מצד אחד הוא... אני רוצה להפוך אותו לזנב של הבגד, מצד שני הוא צריך שהוא יהיה מובן שהוא לא באמת חלק אינטגרלי מהבגד. איך עושים את זה? אז אבא אמינה אומרת, שומע אני ארגן האימה, תמוד לומר ועשו, כלומר זה שלב שני, ההריגה צריכה להיות השלב הראשון. אבל הכיצד? פה יש משפט באמת מדהים שאין לו אח ורע בבבלי, אבל בספרי זה נמצא, שאיך עושים את זה? תופרה אימה. מה הכוונה תופרה אימה? אז הרוי להם, רוב הפרשנים אומרים, תופרה אימה, הכוונה שהוא קושר את זה. אבל השאלה היא, האם לא תופרה אימה, זה לא...
לתפור.
אולי לתפור, זה בין הריגה לבין סתם לשים. אולי, האם יש פה שיטה הלכתית שצריך לתפור? כלומר, השאלה שיש כאן היא, עד כמה זה חלק מהבגד? טוב, ממשיך הספרי, ופה תראו שאלת נוסח, בכתב יד ותיקן, וככה ברוב ידי הנוסח כתוב ש... אז זה המשך של המשפט הקודם. ורוב הפרשנים הגיעו את זה והורידו את השין, ופשוט אמרו שיש פה משפט חדש. אז השאלה האם זה משפט חדש או הסבר. בואו נקרא אותו תחילה כהסבר, כי ככה זה כתוב בכתבי היד. שארבע ציציות מעקבות זו את זו, שארבעתן מצווה אחת. רבי שמעון אומר, ארבע, ארבע מצוות. זו המשנה שמביאה את ציצית למסכת מנחות. האם ארבע ציציות מעקבות זו את זו? הכוונה, האם ארבע הכנפות של הבגד מעקבות? האם אפשר לשים ציצית על שניים מהם או שלוש מהם? ויש בנושא איזה מחלוקת. במשנה רק אני אעיר לכם שזה לא רבי שמעון, אלא זה רבי ישמעאל. שימו לב רק לדבר הזה. שהאם יכול להיות שזה הסבר למה צריך לתפור? למה צריך לתפור? כי מה אני רוצה לוודא? אם זה מעקב, אז מה אני צריך לוודא? שלא יפול? האם זאת הכוונה? אולי, לא יודע. אוקיי, ממשיכה, פה גמרנו את הצד ההלכתי כמעט של הספרי. בעצם הספרי פענח מי, איזה בגד, איך מחברים אותו לבגד, איך נראים החוטים, כמה חוטים, מה היחס בין החוטים של התכלת והלבן. השאלות האלה ילוו אותנו לאורך כל הסוגיות שאנחנו נלמד ונחזור עליהן. וכאן אנחנו מגיעים לצד יותר האגדי, ועוד הבלחה אחת הלכתית היום. רבי שמעון בן אלעזר אומר, למה נקרא שמה תכלת? על שום על שם שנתקלו המצרים בבחוריהם, שנאמר והי בחצי הלילה. דבר אחר, השם שקלו המצרים על הים. המילה תכלת באה לרמוז ללשון כליה. בעצם הציצית באה להזכיר לנו את יציאת מצרים. בעצם זה שהציצית מזכירה את יציאת מצרים, זה אנחנו יודעים מהפרשה, כי איך היא מסתיימת? אני השם אלוהיכם שרציתי אתכם לארץ מצרים. הדבר המעניין בספרי זה, שמכל יציאת מצרים, לאיפה לוקחים אותנו? למכת בכורות. נכון? על שם שנתקלו המצרים בבחוריהם, שנאמר ויהי בחצי הלילה. ולמה זה, עכשיו זה גם הלאה, אני מדלג לשורה 70. רבי אומר, למה נקרא שמה ציצית? על שם שהציץ המקום על בתי אבותינו במצרים, שנאמר כל דודי הנה זה בא, הנה זה עומד אחר כותלנו מציץ. אז המילה ציצית רומזת לה הקדוש ברוך הוא שמציץ, הוא בעצם הציץ על בתי אבותינו, גם הוא השגיח על בתי אבותינו. גם זה, מתי זה קרה? אני אומר מכת בכורות. אז יש לנו כאן דרשה אחרי דרשה שלוקחת אותנו דווקא למכת בכורות. למה זה כל כך מעניין? כי מי עוד קשור למכת בכורות דווקא?
תפילין.
תפילין, נכון. מי שמעיין בפרשיות התפילין בספר שמות, בשניים בשמות, יודע שפרשת והיה כי יביאך, היא מזכירה במיוחד דווקא את מכת בכורות. כי זה מצוות בכור שם, למה בכור? בעצם הדרשה הזאת, מה שהיא עושה זה, היא יוצרת עוד פעם קישור בין התפילין לבין בין הציצית, נושא שעלה קצת בשבוע שעבר, כמה תפילים וציצית הולכים ביחד והם שונים אחד מהשני. בהקשר הזה אני אזכיר שאם אומרים שהציצית היא השם שהקדוש ברוך הוא מציץ עלינו, אז מה זה גם מאוד 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 מזכיר בעולם של תפילים? את הגמרא שאומרת שעם ישראל מניח תפילים שכתוב בו
שמה ישראל,
ישראל השם אלוקינו השם אחד, והקדוש ברוך הוא מניח תפילים, שמה כתוב בתפילים שלו? מי כמוך ישראל גוי אחד בארץ. מה התפילין והציצית, יש בתוכם איזה הבאה של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. וזה אני אוסיף, שיש אפילו גמרא שמתארת הקדוש ברוך הוא מתעטף בטלית. איזה גמרא?
סליחות.
לסליחות. הגמרא בראש השנה על הפסוק ויעבור השם על פניו, היא מפרשת שויעבור זה כמו הביטוי עובר לפני התיבה. אז מי שעובר לפני התיבה הוא עטוף בטלית. אז אומרת הגמרא, מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. אז עולם הדימויים של ציצית במדרש מאוד מאוד מתקשר לעולם הדימויים של תפילין. כן, כשהמדרש ממשיך על המעלה הגדולה של קיום מצוות ציצית, ובחדין לבן אנטיגנוס אומר, כל המקיים מצוות ציצית, מה הוא אומר? בימים מהם אשר יחזיקו. עכשיו, כדי להבין את הדרשה, מה צריך לעשות? לפתוח את הפסוק בפנים. אז בואו נקרא, אנחנו בזכריה בפרק ח', מה הציטוט המלא של הפסוק? אני מקריא. אוקיי, זכריה ח', פסוק כ' ג', אני מקריא. כה אמר אדוני צבאות, בימים ההם אשר החזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמהם כי שמענו אלוהים עמכם. פה תיאור של אחרית הימים, כשהמון המון גויים יש, כל אחד, תלכו היום ברחובות באירופה, תראו את זה איך מתלבשים, כל אחד עם האומה שלו והלשון שלו, ומה הם יעשו? הם יחזיקו בכנף איש יהודי, כלומר יחזיקו בכנף הבגד, כמו הכנף של שאול, נכון? כלומר בעצם חוזר העניין פה במדרש הזה, שמה זה ציצית? זה תעודת זהות. אתה רואה בן אדם הולך עם ציצית, אתה יודע שהוא יהודי. תפייה בגדים, זה ככה נראים בגדים של יהודים. כל המקיים מצוות ציצית, מה הוא אומר? בימים הם אשר יחזיקו. לעומת זאת, כל המבטל מצוות כנף, מה הוא? אז פה הולכים לפסוק, באיוב לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. כלומר, מי שלא נותן לאחוז בכנפות הארץ, אז הוא רשע, ינערו אותו. רבי מאיר אומר, וראיתם לא נאמר, אלא וראיתם אותו. עכשיו כאן האמת שרבי מאיר מעלה בעיה מאוד חמורה בפסוק, שהיא קשורה גם למה שדיברנו פה כל הזמן. קודם שאלנו עם ציצית זכר או נקבה, זוכרים? עכשיו בואו נחזור לפסוקים. נשאו להם ציצית לכנפי בגדיהם ודורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתית חבר, והיה לכם לציצית וראיתם אותו. אבל אם זה מוסר, אבל והיה לכם לציצית, היה צריך להיות כתוב, וראיתם אותה. אם ציצית זאת נקבה, מי זה אותו? הסבר די פשוט הוא להניח שראיתם אותו, הכוונה למי?
לבש.
הכוונה לפתיל תחלת. חזרנו עוד פעם איזה שאלה? הלבן והתחלת. אם אני אומר שראיתם אותו זה התחלת, אז ודאי מקיים את התפיסה שהלבן הוא הבסיס, שעליו שמים את התחלת, וכל הסימבוליקה שלו הוא בתחלת. זאת אומרת, לפי הדעה של תן לבן, תן תחלת, צריך לנסות לקרוא את הפסוק באופן כזה שהראיתם אותו הולך הן על הלבן והן על התחלת. רואים כבר, רבי מאיר כנראה נתפס לקושי הזה של האותו, אולי לא צריך קבילה אותו, למה אותו? והוא אומר דבר מדהים, אותו זה לא התחלת ולא הלבן. מי זה אותו? לא פחות מאשר את הקדוש ברוך הוא. מגיד הכתוב שכל המקיים מצוות ציצית מעלים כאילו יקביל פני שכינה. שהתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, לכיסא שכינה שלנו, ממה על הרקיע אשר לראשם. רק משהו על הקוסמולוגיה, כבר דיברנו על זה פה פעם. תחלת דומה לים, הים הוא המרחב האינסופי שאנחנו רואים פה. הרקיע והקוסמולוגיה של העת העתיקה זה הקרום שמחזיק את המים העליונים, ולקרום הזה יש לו אותו צבע כמו לים, מעליו יש את המים העליונים, ומעליהם מי נמצא מעל הרקיע? אנחנו לא יכולים לראות אותו כי הרקיע לא נותן לנו לראות. ומי יש מעליו? כיסא הכבוד. בעצם יש רפלקציה בעצם של כיסא הכבוד, השתקפות שלו בתוך מי הים. אני מחשוב לרגע על העניין ועל הצבע. כאילו, מה בכלל יוצר אסוציאטו? זה שראה שהיא מאוד מעניין במנחות, במגינו, שם הגמרא מביאה את זה. הזכרתי את זה פה באחת מהדרשות, באחת מהשבתות, אחרי המבול הענק ביוסטן. אז רש"י אומר שהים זה מקום שנעשו בו ניסים לישראל. אני חושב שהפירוש של דברי רש"י זה שתכלת דומה לים במובן לא רק של הצבע, אלא שהים נראה לנו ככחול, כן? הרי אין לו צבע באמת, הוא נראה לנו כך. ליתרה מזאת, הים הוא האזור, מה כאן נעשו בו ניסים לישראל? שהים הוא האזור בכדור הארץ שעוד לא נכבש על ידי בני אדם. כלומר, יש בו יותר ניסים. אני אזכיר את דברי הגמרא בגיטין, שטיטוס חוזר אחרי הניצחון שלו בירושלים, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו סערה בים, אז מה טיטוס אומר? כן, בים הוא מאוד חזק, כן. הוא הרג את המצרים בים, אבל נראה אותו על היבשה, כן. הים הוא אזור שבני אדם לא כבשו אותו, עד היום. עד היום. הוא אזור שמרחבים אינסופיים, האוניות מטלטלות שם וכו'. ותכלת דומה לים, הכוונה, אתה רואה את הים, כבר יש לך אסוציאציה קצת של חולשה אנושית, קצת פרופורציות על החיים, משהו מעבר. זה יכול להיות סולם שיקח אותנו למשהו גבוה יותר, שנבין שבשמיים יש שכינה שהיא שולטת. חיים מבולוז'י, אני אוסיף, אומר בנפש החיים, משהו ברוח החיים, סליחה, בפירושו לאבות, הוא אומר שתכלת דומה לים זה במובן הבא. כמו שהדגים בים לא מדמיינים שהם יכולים לחיות מחוץ לים, שככה יהודי לא ידמיין שהוא יכול לחיות בלי תורה ומצוות. עכשיו למה זה כל כך חשוב לרב חיים מבולוז'ין להגיד את זה? כי כל תורתו של חיים מבולוז'ין, מהי? חשיבות תורה לשמה, אז מה אדם יכול לחשוב לעצמו? והיום הרבה נוער אומרים את זה, שתדעו. אני לא מגיע לדרגה של תורה לשמה, אז מה אני אעשה? אז זה לא בשבילי, אני לא מתחבר, לא יודע, לא. אני שומע את זה. אז רב חיים אומר שזה אפילו לא, כמו שלא עולה על הדעת של דאג לצאת מהמים, שלא היה על דעתך, זה צריך להיות נתון, שאין עליו עוררין, שזה העולם שלך. עכשיו תנסה להבין אותו, לחבר עליו, ולעלות יותר גבוה. אוקיי, התחלת היא ודאי, בדברי רבי, סליחה, רבי מאיר, היא ודאי סימבוליקה, שהיא העיקר שהוא מדגיש אותה, לא הלבן לוקח אותך לאסוציאציות האלו. כלומר, אפשר לשמוע קולות שונים בספרי, התחלת, הלבן, אנחנו נסיים בדרשה הבאה. יש לנו 4.5 דקות, אז נספיק משהו מאוד משמעותי. זה הזמן להתעורר, בסדר? וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, הפרשת שמה. ככה בר אשר מציע לקרוא את זה. זו פרשת שמה. למה הכוונה? אז כאן אנחנו כנראה נוגעים בתפיסה שמלשון הספרי, היא עוברת מהשלב, עד עכשיו כל הדרשות היו על הבגד, על החוט, איך מחברים אותו, לאיזה שלב עברנו עכשיו? השלב של וראיתם אותו. עכשיו, ואז מתי האדם רואה אותו? אם יש לו ציציות בבגד, שהוא מתלבש בבוקר. ואז מה כתוב בתורה? וזכרתם. עכשיו פה אנחנו יודעים שבשון חכמים, המילה הוזכרתם זה לא הכוונה to remember בתוך הראש, ככה אנחנו רגילים לחשוב, אלא לשון חכמים זוכרים על ידי זה שמדברים, על זה שאומרים משהו. אני אביא לזה שתי דוגמאות מובהקות, זכור את יום השבת לקדשו, מכאן אמרו, מקדשים על היין בכניסתו. צריך בכניסת היום, איך זוכרים את השבת? מדברים. הרמב״ם, חוק חמץ ומצא פרק זין, הרמב״ם אומר שמה המקור למצוות סיפור יציאת מצרים, הפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. איך מקיימים זכור את אשר עשה לך עמלק לתפיסת חכמים? קוראים בתורה בכל רם על עמלק. או זוכרים על ידי דיבור. מילים אחרות, מה שכנראה הספרי כאן חושב, שכשאדם כדי לקיים מצוות ציצית, הוא ראיתם אותו, אז מה הוא צריך לעשות? להגיד משהו. על מה הוא צריך לדבר? אז כתוב, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לומר בכל רם משהו על מצוות השם. אילו פרשיות מדברות על מצוות השם? שמה. הפרשת שמה. פרשיות שמה מדברות על מצוות השם. כלומר, לשיטת הספרי, לבישת הציציות מוליכה מאליה לאמירת פרשת שמה כקיום של, הוא אינטגרלי מעורה בתוך מצוות ציצית. שאני רוצה גם להזכיר שבפשוטם של דברי התנאים במסכת ברכות, מתי היו אומרים קריאת שמע? כשהיו קמים בבוקר ומתלבשים. עוד לא הגעתי לביומר, רב שמעון, לא יודע אם יש זמן. אבל היו אומרים, אנחנו מתלבשים בבית, אומרים, לא יודע, אני מתלבשים, הולכים לבית כנסת, עד שמתפללים קריאת שמע, עובר איזה כמה זמן עד שמתעוררים, נכון? אבל בעולם של חכמים היו אומרים קריאת שמע כשהיו קמים בבוקר, מתי היו מתפללים שחר, היו קמים הרי עם עמוד השחר, היו אומרים קריאת שמע והולכים לעבודה, היו מתפללים אחר כך בלילה קריאת שמע על המיטה, זו הייתה קריאת שמע. כלומר, קריאת שמע היה, היית מתלבש ואומר קריאת שמע עם פרשת ויומר, זה מה שהיית. למה? כי ככה מקיימים וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. עכשיו רב שמעון אומר פה דבר גדול, שכנראה שהספרי הזה מהווה את ההסבר לחידה הגדולה של פרשת ויומר, כמה היא חלק מקריאת שמע או לא. אנחנו היום רגילים שאומרים ויומר גם ביום וגם בלילה. ואיך אנחנו מסבירים לעצמנו את פרשת ויומר? זה הרמב״ם בכל קריאת שמע כותב, בגלל זיכרון יציאת מצרים. ומי שמעיין במשנה בברכות יודע שהיו אומרים ויומר רק ביום ולא בלילה, והויומר הפך לחלק מקריאת שמע רק בגמרא בברכות דף י"ד בדורו של אביי, והקטעים מהגניזה מלמדים שבני ארץ ישראל לאורך כל תנופת הגניזה לא היו אומרים ויומר בלילה, היו אומרים ויומר רק ביום. שאם תחשבו לרגע, איך בוחרים את הפרשיות של קריאת שמע? איך ידעו מה להגיד? אז יש לנו שלישייה, יש לנו ציצית, יש לנו סליחה קריאת שמע, מזוזה ותפילין. מה המתודולוגיה של חכמים? אומרים את הפרשה שבה כתוב הציווי לומר פרשה. מה שמים במזוזה? את הפרשיות שבהם כתוב וכתבתם. מה שמים בתפילין? את הפרשיות שבהם כתוב מצוות תפילין. מה אמור להיות אם כך בקריאת שמע? הפרשיות שבהם כתוב בשוך בך ובקומך. ויומר, איך הוא מגיע לקריאת שמע? מפה. וראיתם אותו, וזכרתם. אם זכרתם זה ציווי שאדם ידבר על מצוות השם כשהוא רואה אותם, אז איזה פרשה צריך להגיד בין היתר? זה פרשה שבה מופיע הציווי, נכון? אבל הוא נאמר רק בבוקר, כי רק בבוקר מתקיים וראיתם אותו. לעומת זאת קריאת שמע בלילה נשאר רק בשוך בחרב קומך, לכן קריאת שמע בלילה היא רק פרשת שמע והיה עם שמוע וכנן לדעקה שהוא אומר לילה טוב. בסדר, בשבוע הבא אני מציע שאנחנו אולי עוד טיפה מהספרי, אבל אנחנו נכנסים לתוך סוגיות הבבלי. בסדר, בלמד זין עמוד ב', לילה טוב לכולם.